עולה השאלה, האם יש, אולי אני אספר לכם סיפור. אספר לכם סיפור. בזמנו, הרב יהודה אשכנזי, מניטו, ביקש ממני לבוא לדבר עם קבוצה של קתולים, אנשי דת, נזירים ונזירות, כמרים וכמרות, והוא ביקש ממני לבוא לדבר איתם על הנושא שהם ביקשו, מה המשמעות הדתית של יום העצמאות. המפגש נערך במקום לא רחוק מפה, במנזר פה ליד ישורון, מנזר התסבון. וביקשו ממני, כן, מהי המשמעות הדתית של יום העצמאות, ודיברתי איתם במשך שעתיים וחצי. אני חושב שהם לא ישכחו את זה. כי הסברתי להם שאין...
יש
לדעתי בדי שימה כמוני. מה? בקיצור, הסברתי להם כדלהלן. אין שום משמעות דתית ליום העצמאות. כשם שאין משמעות דתית לחג הפסח וליום השבת ולכל מצוותיה של היהדות, כי היהדות איננה דת כי היא אומה. אם כן, כל החגים שלנו הם חגים לאומיים, אלוהיים כמובן, אבל דתיים לא, כי הדת פונה אל הפרט, ואילו התורה פונה אל הכלל, אל האומה המאורגנת כציבור, כקולקטיב. התורה לא ניתנה לפרט, התורה ניתנה לכלל, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. מי זה אחה הזה שבאלוהיך? זה האומה כקולקטיב, כן? כי אם לא, אם היה פונה אל כל אחד ואחד, היה צריך לומר, אנוכי השם אלוהיכם. כן, זה תוצאה. זה כמו שכתוב, ראה, אנוכי נותן לפניכם. ראה זה לשון יחיד, אז איך אני נותן לפניכם? אלא, ראה זה פונה אל הכלל. מתוך כך, אל כל אחד ואחד. אנוכי נותן מפניכם, בסדר? אבל אדם שאיננו שייך, שאיננו בונה את השייכות שלו לתורה על יסוד שייכות לכלל, אז בעצם הוא לא קיבל, לא קיבל את התורה מעולם. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה שאדם שאין לו עבירה, כלומר אדם שאין לו עבירה כמה שאני יודע זה צדיק, אבל איננו מזדהה עם הכלל, איננו מצטער בצרתם ושמח בשמחתם, אלא מתהלך לו כאחד מגויי הארץ, אינו חלק לעולם הבא. אתה כותב הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג', שזה מדהים, הלכה י' א'. זאת אומרת שלפי הרמב״ם, הקבלת התורה מותנית קודם כל בהזדהות עם הקולקטיב. זאת הסיבה גם שהשאלה, זה שואלים
למה בכלל?
האם אתה יודע שעם ישראל סובל? זאת אומרת, האם אתה מוכן לעבור דרך הסיפור הקולקטיבי שלנו? האם אתה מוכן להזדהות עם ההזדהות הלאומית, עם הגורל ההיסטורי? אם הוא מוכן, אז מדברים איתו על מצוות. בסדר? אז יוצא, באמת יוצא שיום העצמאות וכל תורת ישראל בעצם איננה דתית כי היא לאומית. הם באו עם מיליון קושיות. הקושיות היו, מה אם זאת מדינה שבה יש חילול שבת, יש בעיות של צניעות, מה אם כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ועוד כמה וכמה ביטויים שאני הייתי רגיל לשמוע אותם בחוגים אחרים, אבל עכשיו גיליתי את המקור. וכשהם שאלו אותי על... כתוב, ואמרת, כוחי ועוצם ידי החיל, עשה לי את החיל הזה. אז אמרתי להם, הרי זו מצווה בתורה. לומר, כוחי ועוצם ידי, עשה לי, מה? ואמרת, כן, ואמרת, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אגב, הרב צבי יהודה קוק, שלח את תלמידיו לראות את המצעד הצבאי ביום העצמאות, לפני מלחמת ששת הימים, וזה היה משום, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הם אמרו, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? זה נגד הפשט של הפסוק. אמרתי, תראו, כתוב מפורש גם, פן תאכל וסברת, נכון? מכאן שאסור לסבוע. מצד שני, שני פסוקים לפני כן כתוב, ואכלת וסברת, אם כזה מצווה לסבוע. אלא מה וברכת? כלומר, אם כשאתה אוכל וסבע, זה גורם, פן תשכח את השם אלוהיך, ורם לבבך, אז זה פסול. אם זה גורם לך וברכת, זה חיובי. אז אותו הדבר, ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך. זאת אומרת, כך מסביר הר"ן בדרשותיו, וכך מסביר גם רבנו יצחק אברבנאל, שהתורה לא תבטל את ערך האמצעים, והאמצעי של ההצלחה זה כוחי ועוצם ידי. אז זה בעצם הגאווה הלאומית. אז בעצם אפשר לומר, הקתולים האלה באמת היו בשוק. אחר כך במיוחד שאלה אותי נזירה אחת, האם אתם תבנו את בית המקדש? אז הבנתי בדיוק מה הבעיה, כן? אמרתי, בוודאי, למה לא? אז היא כמעט התעלפה ואמרה, אבל זה מנוגד ליהדות. כי לפי היהדות, לפי דבריך, בני אדם יבנו את המקדש. לפי היהדות, המשיח יבנה. אז הייתי צריך להזכיר לה בעדינות, שלפי היהדות, המשיח הוא אדם.
גם בן אדם.
כן, בדיוק. טוב, אז בקיסור, לכן אני חושב שאתם לא ישכחו עד עצם היום הזה את השיחה הזאת. עכשיו, כל זה על רקע דברים חשובים ביחס להבנת מהו יום העצמאות. ביום העצמאות יש לנו מצווה, מצווה של הלל. צריך לומר את הלל, לברך, בלילה, ביום, ברכת שהחיינו וכו'. כל הדברים האלה שתקנה מועצת הרבנות הראשית ומעולם לא ביטלה למרות כל הדיבורים. אז השאלה היא, מה זה חשוב? אז יש בגמרא במסכת סנהדרין דיון על הדבר הזה, על חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה, כידוע לכם, היה מלך מאוד דתי. בדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו ילד וילדה שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. אם כן, אנחנו מבינים שכל התקציבים של המדינה הופנו אל תלמודי תורה על ידי חזקיהו מלך יהודה. יש לכם מלך יותר טוב מזה? והגיע סנחריב מלך בבל, דרש את המס. סנחריב מלך אשור דרש את המס. זה חזקיהו אמר על גופתי, אתה לא מקבל. למה אתה לא מקבל? זה לתלמודי תורה. זה רדיפת הדת, זה שאתה לוקח את התקציבים שלנו, זה נגד, זה רדיפה של היהדות. ולכן, אתה, או יעבדוך עמים. ברוך אתה אדוני במלך העולם, שהכל יבוא. טוב. אז איפה היינו? כן, אז הוא לא מוכן היה לשלם את המס, בא סנחריב, צר על ירושלים, נס גדול, 185 אלף הרוגים ועל ידי מגיפה, מלאך, בצבא של הסנחריב, ואומרת הגמרא, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, ואת סנחריב גוג ומגוג. אבל כתוב שם למרבה המשרה ולשלום אין קץ, למשיח, אבל המם נשארה סתומה, זה מם סתומה היחידה שיש בכתוב. אומרת הגמרא, למה? בגלל שעמדה מידת הדין ואמרה, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח חזקיה שעשית לו כאלה ניסים ולא אמר שירה לפניך תעשיו משיח, לפיכך נסתתם. אני שואל את השאלה, בסדר. אני רוצה להבין כמה דברים. א', למה חזקיהו לא אמר הלל? מה אכפת לו? השאלה, כן, אז אם כן, השאלה הראשונה, למה הוא לא אמר שירה? שירה זה הלל, אותו דבר. נשאלת השאלה השנייה, מדוע זה כזה חשוב? עד כדי כך שבגלל זה כל ההיסטוריה כולה מתעכבת. תארו לעצמכם שהוא היה נעשה משיח, כל ההיסטוריה אחר כך הייתה נראית אחרת. היינו חוסכים גלויות, בית ראשון, בית שני, השואה, כל הבעיות האלה, היינו חוסכים אותן. כל זה בגלל שהוא לא אמר עליהם. תמוה מאוד. אז צריך להבין, קודם כל, הדבר הראשון, למה זה כל כך חשוב לומר הלל? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות במקומנו כל דבר. אם אני רעב, אז כדי להיות שבע, יש לי אפשרויות. או שאני אוכל ויהיה שבע, או שהקדוש ברוך הוא יעשה אותי שבע. אם אני רוצה לבנות בית, יש לי אפשרויות. או שאני מביא חומרי בנייה ובונה, או שהקדוש ברוך הוא בונה לי. כלומר, כל דבר הקדוש ברוך הוא יכול לעשות במקום הנברא. יש רק דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומנו. זה לומר תודה. בחירה חופשית תמיד יש. זה לא סותר. הקדוש ברוך הוא יכול, אם הוא רוצה, לעשות כל מה שאנחנו צריכים, אם הוא רוצה. אבל לומר תודה, רק אנחנו יכולים לומר. זאת אומרת, שאדם, רגע שהנברא הזה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אינו יכול לעשות. ישו אומר, תודה, כן. תהילתי, ספרו, זה בדיוק העניין. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, מהו החטא שבגללו יש כל הצרות בעולם? רגילים לומר, חטאו של אדם הראשון. אבל איזה משניהם? הרי אדם הראשון חטא שני חטאים. החטא השני, כמובן. החטא הראשון היה שהוא אכל מעץ הדעת. החטא השני כפר בטובה. האישה אשר נשאתה עמנו. כלומר, כפיות הטובה זה ההפך של אמירת התודה. זאת אומרת שהתיקון של חטא אדם הראשון זה הכרת הטובה. אז איפה הכרת הטובה? כאשר אתה אומר תודה. ולכן יוצא שאמירת ההלל ביום העצמאות, וזה בעצם מה שהרי חזקיהו לא רצה, הוא לא רצה לומר הלל, על זה שממלכת יהודה חזרה לעצמאותה, הרי זה על זה נאמר ההלל. אז על ידי זה התעכב כל התהליך המשיחי. עכשיו, אני רוצה קצת יותר להגיד. מתי מצופה מאיתנו לומר תודה? אם הקדוש ברוך הוא פותח לך את הים, אתה עומד מול הים הסוער, פרעה עם הצבא מאיים מאחוריך, ויש מדבר מלא נחשים ועקרבים מימין ומשמאל. והקדוש ברוך הוא פותח לך את הים, ופרעה וכל חילו טובעים בים. נו, זה מובן מאליו שתאמר שירה. זה אפילו כמעט כפוי עליך שתאמר שירה. אז מתי המבחן האמיתי של אמירת השירה? כשהדברים לכאורה יכולים להיות מיוחסים לטבע. ולכן יש גישה שיכולה להיות גישה כפרנית כלפי יום העצמאות. ויש לזה שתי גרסאות, אני רגיל להביא את זה. הגרסה האחת היא הגרסה החילונית, והגרסה השנייה הגרסה הדתית. הגרסה החילונית אומרת כך, חבר, לא האל עשה את המדינה, כי אם הפלמח. עד כאן הכפירה החילונית. הכפירה הדתית אומרת כך, נו, זה קדוש ברוך הוא שעשה את המדינה הזאת, זה הפלמח. אותו נוסח, בהבדל מבטא. זאת אומרת, המבחן האמיתי זה. כי הרי יכולה להתפתח איזושהי אידיאולוגיה שאומרת, הקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, חוץ מהה ביר תשח. כן? בקיצור, יוצא שהמבחן כאן הוא מבחן אמיתי מאוד. עכשיו עולה השאלה, מה הייתה הסברה של חזקיהו מלך יהודה שלא לומר על העצמאות? אני רוצה לתת שלושה הסברים. יש יותר משלושה, ואני רוצה לתת שלושה הסברים סבירים מדוע חזקיהו לא רצה לומר הלל. מה אתה אומר?
לא שחשב על זה וחשב...
יש במדרש שישעיהו הנביא אומר לו, זמרו השם כי גאות עשה. והוא עונה, הוא דעת זאת בכל הארץ. מה אתה אומר? אני לא יודע. האמת היא ככה, בנושא הזה, מאחר והמיקרופון הוא שלי, אני מציע שאני אסביר. שלושה הסברים אפשריים. הסבר אחד דתי, הסבר אחד הסבר אחד שמאלני, והסבר אחד ימני. בסדר? שלושה הסברים. ההסבר השמאלני אומר כך, בואו נתחיל עם זה. תארו לעצמכם שהרי מה קורה? חזקיהו מלך יהודה נמצא במצור בירושלים. מתחת לחלון שלו נמצא צבא שעומד לפרוץ אל תוך העיר בבוקר. אז לא נלחמו בלילה, אבל נלחמו בבוקר. הוא הולך אל בית המקדש, מתפלל, חוזר לביתו, תודה. חוזר לביתו והולך לישון. אם אני היו לי מאות אלפי חיילים מתחת לחלון שלי, הוא ישן, בבוקר הוא פותח את החלון ורואה את כולם מתים. אתם רואים, מחזה כזה זה מחזה נורא. הרמות מתים, אנחנו מכירים את זה מדברים אחרים, מזעזעים מאוד. מגיע ישעיהו, אומר לו, תגיד הלל. לא יכול. מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים ירע. כלומר, הוא חש את הצער שיש בשמיים על אובדן הנפשות של האשורים. ולכן הוא לא יכול לומר עליהם. עכשיו דבר מאוד מעניין, המקור שאומר שהקדוש ברוך הוא אמר לא לומר שירה, למי הוא אמר את זה? למלאכים. המלאכים הם לא מעורבים בנושא, מה אכפת לכם? מי מת עם זה או זה? כן? המצרים או ישראל? אתם בכלל מחוץ למשחק. אבל ישראל צריכים לומר שירה. עכשיו חזקיהו מזדהה עם הכאב של מעלה ולא עם הכאב של עמו.
זה גישה שמאלנית אדון.
זה גישה, זו גישה. עכשיו, זה אם כן הסבר אחד. הסבר שני, הסבר דתי. מה אומר ישעיהו? ישעיהו אומר לחזקיהו, תראה, הגעת סוף סוף לעצמאות. שואל חזקיהו, איזה ערך דתי יש לזה? לומדים יותר תורה? לא, לומדים פחות תורה. עכשיו אנחנו צריכים לטפל בענייני המדינה. כשהיינו תחת השלטון של מלך אשור היה יותר טוב. הוא טיפל ביחסים בינלאומיים, בסחר בינלאומי, בחקלאות, כל דברים האלה, מי טיפל? עכשיו אני צריך לטפל בזה במקום ללמוד תורה. זאת אומרת, זה שחזרנו לעצמאות איננו ערך ששווה עליו לומר את ההלל. זה ההסבר הדתי. לא, כולם היו דתיים. ולכן גם בספר ישעיהו כתוב שכל הארץ הפכה להיות שמיר ושייט, כלומר קוצים, בגלל שכולם למדו תורה. אז ממה התפרנסו? מביזת העמים. הייתה ביזה שהגיעה, וההסבר האדון שם אמר, היה באותה שנה, באותה תקופה, העשר שעם ישראל הכיר. עשרת השבטים גלו. כלומר, ממלכת ישראל חרבה, והאוכלוסייה שהייתה אז בשומרון, הוגלתה מחוץ לארץ ישראל. אז אומר, בשנה כזאת, שבה הוציאו יהודים מבתיהם, אני לא יכול להגיד עליהם. עד כאן ההסבר הימני. מה אומרת הגמרא? הוא היה צריך בכל זאת, כלומר, את ההלל. צריך לא להיות כפויה טובה. אז זה לגבי אמירת ההלל. עכשיו אני רוצה להבין עוד קצת יותר לעומק. יש בתורה ימים קדושים. היום הקדוש ביותר לפי היהדות הוא יום השבת. השבת. יום השבת, ושהוא מציין את בריאת העולם. שאלה, מי ברא את העולם? תשובה, הקדוש ברוך הוא. מי עזר לו? תשובה, אף אחד. הוא עשה את הכל לבד. כך שאם אני רוצה לקלוט את קדושת השבת, אני צריך לחדול מכל פעולה אנושית. פעולה אנושית, 39 מלאכות אסורות בשבת. בסדר? יש יום שהוא קצת פחות קדוש מהשבת, יום הכיפורים, מישהו הזכיר אותו, וביום הכיפורים כמעט כל המלאכות אסורות, אבל מותר לקנוב את הירק לקראת הסעודה של מוצאי הצום. לכן יש שם קצת מלאכה מותרת, ולהלכה לא נוהגים לזה בימינו, אבל להכין את הסלט למוצאי הצום זה דבר מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת שכדי לקלוט את קדושת יום הכיפורים, אני לא צריך לחדול לחלוטין מכל הפעולה האנושית שלי. אחר כך יש עוד ימים שנקראים יום טוב. ימים טובים, נכון? ראש השנה, פסח, שביעי של פסח, שבועות, ראשון של סוכות, שמחת תורה.
אז בשביל יום כיפור נקרא שבתון.
נקרא שבת, שבתון.
לא, פחות משבת.
הוא נקרא גם שבת וגם שבתון. לעומת הימים הטובים שנקראים רק שבתון. עכשיו, הימים הטובים הם זכר למה? ליציאת מצרים. שאלה, מי הוציא אותנו ממצרים? תשובה, הקדוש ברוך הוא. מי עזר לו? אנחנו. הלכנו. כלומר, תארו לעצמכם שפרעו אומר, זהו, אפשר לצאת. בני ישראל אומרים, לא יוצאים. מה קורה? אין פסח. זאת אומרת שביציאת מצרים, 95% מן העבודה נעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל 5% על ידי בני ישראל. אז לכן גם יש עוד מלאכות שמותרות. אני יכול לבוא לידי ביטוי, אוכל נפש, מותר ביום טוב. הוצאה מרשות לרשות מותרת ביום טוב. אחר כך, יותר מאוחר, נעשה עוד יום טוב, פורים. בפורים, מי עשה את העבודה? מרדכי ואסתר. אבל הקדוש ברוך הוא עזר מאוד מאחורי הקלעים. אז 95% נעשה על ידי בני אדם, 5% על ידי הקדוש ברוך הוא. כמה מלאכות מותרות בפורים? כולם חוץ משתיים. נהגו לא לבנות בתים ולא לנטוע עצים. שזה פעולות שמתאימות לארץ ישראל. לבנות בתים, לנטוע עצים, זה לארץ ישראל. כיוון שהנס נעשה בחוץ לארץ, אז שתי המלאכות האלה דווקא אינה אסורות. אז יש לנו בכל זאת קצת מלאכות אסורות בפורים. יותר מאוחר, המרד החשמונאי. מי עשה את המרד? החשמונאים. בני ישראל. כמה מלאכות אסורות בחנוכה? אף אחת. כל המלאכות מותרות. חוץ? מחצי שעה, בזמן הדלקת הנרות, ומי לא עושה את מלאכה? נשים, כי הן לא עושות מלחמה. עכשיו, שם צריך לזכור, בחנוכה היה קצת משהו מהקדוש ברוך הוא, נס פך השמן. נס פך השמן לזכרו הנרות, לכן בזמן שהן דולקות, מי שלא עושה מלחמה, שובתת. מה קרה ביום העצמאות? מי עשה את הנס? הפלמ"ח. נכון. זאת אומרת, עם ישראל עשה את הכל. 100%. לכן כל המלאכות מותרות ביום העצמאות. כי הקדושה של השבת הלכה וירדה והופנמה והיא קיבלה את עצמאותה. יוצא שיום העצמאות זה היום הקדוש ביותר בשנה, מאחר והוא ההצלחה של התהליך ההיסטורי של מסירת היוזמה מן הבורא בשבת אל האדם ביום העצמאות. ולכן זה יקרה עצם היום הזה. עכשיו, מה שקורה כאן זה שיש 100% פעולה של האדם ו-100% פעולה של הקדוש ברוך הוא. ביחד. זאת אומרת שיום העצמאות הוא ההצלחה של התהליך ההיסטורי. עכשיו אתם מבינים מה פספס חזקיהו מלך יהודה? עכשיו שמה תאמר, כן, אבל גם היום יש כאלה שלא רוצים לומר. אז זה לא משנה. כי כתוב בגמרא שכשחזקיהו לא אמר שירה, הארץ רצתה לומר שירה במקומו. משמע שאמירת השירה על ידי הארץ זה מספיק. מי זה הארץ? העם. העם אומר שירה. רק שבימי חזקיהו, התורה, כתוב שם שהנביא אמר, למרות זאת זה נדחה לאלפי שנים, אבל עכשיו זה כבר לא נדחה. אז ברוך השם אנחנו אומרים, הלל, אני מקווה שהציבור כאן לא עובר עבירה, אני אתאר לעצמי, כן, למה שתהיו חשודים, בוודאי שאתם אומרים את ההלל בלילה וביום, עם ברכה וברכת שהחיינו בתחילת היום, כראוי, ומי שלא יודע איך עושים את זה, שיבוא לכותל בליל יום העצמאות, שם אנחנו מארגנים תפילה של אלפי מתפללים כל שנה לכבוד יום העצמאות. זה הנקודה הראשונה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד כמה נקודות. הנביא אומר, הנה ימים באים לבריאות, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, כשאדם יישבע, הוא כבר לא ישתמש בפורמולה המקובלת של השם אשר הוציא את ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון, או צפון התלוי בשני המקומות, ומכל הארצות אשר הידחתים שם.
תיאור של בדרומה.
לא, זה ירמיהו. זה הנביא. מזה בן זומא לומד שמזכירים יציאת מצרים בלילות ולא לימות המשיח. בסדר? חכמים חולקים, הם מסבירים את הפסוק אחרת, הם אומרים לא שתהיה, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה עיקר ויציאת מצרים תפל לה. אז זאת אומרת ש לפי הנביא ירמיהו, לפי דברי הנביא ירמיהו, יוצא שמה שקורה בימינו הוא גדול יותר מאשר יציאת מצרים. אבל אנחנו צריכים באופן רציונלי להבין מדוע, מה עושה את זה ליותר גדול. תשובה, ארבעה דברים. בארבעה דברים הקמת המדינה גדולה מיציאת מצרים. האחד, יציאת מצרים הייתה יציאה מארץ אחת. בימינו, יציאה מ-150 ארצות. יציאת מצרים הייתה אחרי 200 ומשהו שנים. היציאה שלנו היום כמעט אחרי 2000 שנה. זה יותר גדול. דבר שלישי, יציאת מצרים הייתה על ידי ניסים. ניסים. ניסים, לא, לא השם הפרטי ניסים, אלא המופתים, כן? ואילו הקמת המדינה נעשה על ידי הטבע, זה יותר גדול. כלומר שהטבע היה שותף לתהליך של הגאולה. והדבר הרביעי, יציאת מצרים הביאה לעצמאות זמנית, יצאנו אחר כך שוב לגלות. ואילו הגאולה שלנו היא גאולה עולמית, לא תהיה אחריה גלות. אז אם כך, אנחנו בוודאי במאורעות יותר גדולים. אלא מה? יש לנו כלל, אין בעל הנס מכיר בניסו. מה זה? כן, לא, הכוונה ניסו, לא השם הפרטי. כן. אני שואל, מה זה נס? אחת המשמעויות של המילה נס זה מות. שעליו דגל, נכון? כן? ושם נס לקבץ גלויותינו, כוונה, משהו שמאגד את האנשים. עכשיו, אדם שמחזיק את הנס, הוא לא יכול להסתכל למעלה, הוא לא מכיר בניסו, כי הוא עסוק למטה להחזיק את המות. אז אין בעל הנס מכיר בניסו. כלומר, אנחנו עסוקים בשאלה, האם המכולת פתוחה למרות שזה חול המועד או לא? זה השאלות שמטרידות אותנו. כן? וראשון, מיידיות. כך שכאשר אתה נמצא בתוך מאורה, אתה לא יכול להבין את הגודל של המאורה. רק המרחק ההיסטורי מלמד אותך את זה. אז כמו שמניטו היה אומר, הנינים שלנו יגידו, אבותינו היו ענקים, הם חיו בזמן יציאת אירופה. כן, זאת אומרת, זה המרחק. אגב, צריך לציין, לפי אבות דרבי נתן, בזמן קריאת ים סוף, אבותינו לא הכירו את מה שקורה. הם פשוט כל הזמן כיתרו על זה שזה בוצנים פה, ושאין מים, ואיפה מחליפים את החיתולים של התינוק, כל מיני דברים כאלה. כן, רק רטרואקטיבית, וייר ישראל את מצרים ואת על שדת הים, אז ישיר משה. כן, הערה קטנה, מתי מותר להגיד שירה על זה שהאויבים מתו? בנפול לא יבחר, אל תשמח. למה? כי הוא עוד לא מת. הרי כתוב, פד יראה השם וראה בעיניו וישים עליו אפו. אבל כשהוא מת, אז מה שכתוב, וייר ישראל את מצרים,
מת על שפת הים.
מת על שפת הים, אז ישיר משה. כלומר, אתה בטוח שהוא מת, אז זה בסדר. אז אתה יכול להחליט לומר את השיר. עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד נקודה משמעותית. יש בספר שמשה לא ידע לנבא עליו. וזאת הסיבה שכאשר מושלם התהליך שמשה לא הצליח להשלים, דיינו, הקמת המדינה, באופן אינסטינקטיבי, עם ישראל יודע מה הוא צריך לעשות. הוא עושה על האש. הוא אוכל בשר. כן, אכילת הבשר ביום העצמאות, היא ביטוי לכך שהחוצפה היא זו שהצטרפה לתהליך הגאולה. ולכן, באופן סיטיבי, זה מה שעם ישראל עושה. הלל לא כולם רוצים לומר, פטישים לא עובד, כל מיני דברים, זה לא עובד. כן? אפילו פרס ישראל רוצים לוותר. אבל, על האש אף אחד לא יוותר. בשר נטול חוצפה, זה מצה נטולת גלוטן. כן? זה נגד הגלות, כן? נגד גלוטן. עכשיו, יש בפרק שירה, יש ספר הנקרא פרק שירה, מדרשון כזה. שם כתוב כתובה השירה של כל אחד ואחד מהנבראים, השירה של השמש, הירח, של בעלי חיים. למשל, השיר של השור. מה שירה, שירה אומר השור? השיר על השם, כן? או למשל, מה השירה של הסוסים? הנה, כן, עבדים, מליד אדוניהם וכו'. כן. וזה מסתיים בשירה של הכלבים. עכשיו, הכלבים, זה נקראים במדרש, עזים שבחיות. יש חוצפה של הכלב. הרי אני נבראתי בצלם אלוהים, אני עובר ליד כלב, הוא נובח. זה חוצפה. והדור האחרון, שהוא דור שעקבתא דמשיחא שחוצפה יסגא, פני הדור, פני הכלב. ומה השירה של הכלבים? בום. בום, נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושינו. כלומר, אתה רואה תופעות שהן קורה הפך הקדושה, והן גונזות בתוכם את הרצון להכיר את הקדוש ברוך הוא בשלמות. אבל צריך בשביל זה עצבים של ברזל. חג שמח.